אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה עם ידידיה תנעמי. והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עודים אגדה יחד עם רב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנברג, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך כבוד הרב.
ערב טוב לך ידידיה ולמאזינים.
באת עם אגדה מאוד מעניינת, אפילו סוערת.
סוערת, מזג האוויר סוער יש לנו, כן. כן. אגדה שלנו נמצאת במסכת גיטין, בדף למד א' עמוד ב'. הרקע להגדה זה סוגיות שעוסקות בלהעמיד דבר על חזקתו. זאת אומרת, האם בן אדם, אנחנו לא יודעים אם בן אדם חי או לא חי, נתן גט, הוא חי או לא חי, אנחנו מעמידים תמיד הדבר על חזקתו. ולא רק בן אדם, אלא גם פירות. האם אדם מניח פירות להפריש עליהן תרומות ומעשרות? והוא מפריש עליהם, ככה טוען רבי אלעזר, בחזקת שאין קיימים. אנחנו לא מניחים שמישהו גנב אותם או אכל אותם. רבי יהודה אומר, למעשה, בניגוד לרבי אלעזר שטוען שאם באמת פתאום הפירות הלכו לאיבוד, אז אני לוקח 24 שעות, מחלוקת בגמרא, האם אחורה או מעת שהונחו, אומר לנו רבי יהודה, יש שלושה זמנים שבודקים את היין, האם הוא לא יחמיץ, ואפשר להפריש בו תרומות ומעשרות או עליו. ואלו שלושת הזמנים. בקידום של מוצאי החג, מוצאי שמחת תורה, שזה זמן של סוף תקופת תמוז, ויש רוחות דרומיות יבשות, מזג האוויר הפכפך מה שנקרא, שכנראה פוגע, בחקלאות, בתבועה, ביין, בהוצאת הסמדר על הכפנים, כשהפרחים יוצאים, שזה גם תקופה שמשפיעה, ובשעת כניסת המים בבוסר, זאת אומרת שהענבים מתחילים להתמלא נוזלים. מבחינתנו מה שמעניין זה התקופה הזאת של מוצאי שמחת תורה, שאז מתחילה רוח דרומית שהיא מאוד קשה, והיא מקלקלת את הכל. ובהקשר הזה, הגמרא מביאה, עוסקת בענייני רוחות, בענייני מזג האוויר, והיא מביאה לנו שתי אגדות שדומות ומעניינות. בואו ניכנס פנימה. אני חייב לומר כי הקדמה, כמובן מה שתפס אותי, זה מוצאי שמחת תורה.
הרוח הדרומית הקשה.
הרוח הדרומית הקשה הזאת היא, כן, אם בדרך כלל אנחנו אומרים שמצפון תיפתח הרעה, הרוח הדרומית כנראה היא גם לא פשוטה, למרות שרוח צפונית היא רוח חשובה מאוד מאוד, את נראית איך שחזל ראו את ענייני מזג האוויר, היה להם הבנה לא קטנה בתחום. אז בואו ניכנס להגדה. רבונה ורב חיסדה, שני המוראים, הוו יתווה. ישבו. חליף ואזיל גניבה עליו. עובר ככה עליהם לידם, יהודי בשם גניבה, שם מוזר. גניבה הזה היה אופוזיציונר ידוע, במיוחד לריש גלותא. תמיד יש יהודים כאלה. אמר אחד לחברי, לא כתוב מי אמר למי, ניקום מקמי דבר אוריאנו. אמנם הוא תלמיד חכם, יודע תורה, בוא נעמוד לפניו. כמנהג לומדי התורה שמכבדים אחד את השני, בוודאי עם יודעי ספר ועם תלמידי חכמים. אמר לאידך, אמר לו השני, מיקמה פלגה ניקום? נקום בפני אדם שמעורר מחלוקת? כן, אני לא קם בפני אדם כזה. אז מצד אחד הוא תלמיד חכם, ומצד שני הוא בר פלוקטה, מה שנקרא. אופוזיציונר ידוע. עדי אחי, תוך כדי כך שהם דנים ביניהם, האם לקום לו או לא, אתה איהו לגביו.
התקרב אליהם.
הוא בא אליהם. אם מוחמד לא יבוא להר, ההר יבוא למוחמד, הוא ניגש אליהם. אמר לה, ובמה יסיקתו? במה אתם עסוקים? אמרו לי, ברוחות. אנחנו, הפשט הפשוט, עוסקים בלימוד של המשמעות של הרוחות, של הצדדים. אם תרצה, אולי, במשמעות של מזג האוויר. מה קורה פה? כן, מי לא אוהב לעסוק במזג האוויר? אמר לו, אמר להם, אחי, אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, דלת רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולן. זאת אומרת, כל יום, לא שיש תקופה אחת שיש בה רוחות כאלה, ותקופה אחת רוחות כאלה, כל יום ארבע רוחות מנשבות. יש כיווני זרימות אוויר מארבע הצדדים. ואין יום שרוח הצפונית לא מנשבת אותם. למה? שלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. העולם חייב לזרמי אוויר, לרוחות שבאות מצד צפון. קרירות, כן, נעימות, אחרת העולם היה משתגע כנראה מהחום, מהאבק של המדבר, מהאוויר החם. ורוח דרומית קשה מכולן. הרוח הדרומית היא קשה. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לרוח מזרחית ומערבית, הרוח הצפונית חייבים אותה, אחרת העולם לא יתקיים, והרוח הדרומית, תדע לך, היא קשה מאוד. אלמלא בנץ, שזה מלאך, מעמידה, מחרב את כל העולם כולו מפניה, שנאמר, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. יש איזה מלאך, איזה ציפור, לא יודע איך נסתכל על זה, שקוראים לו בנץ, שהוא עוצר את הרוח הזאת, שם לה גבולות. אחרת, חבל על הזמן. זה סיפור ראשון בעניין המזג האוויר. מיד אחרי זה, הגמרא מביאה סיפור על עוד קבוצת המוראים, רבה ורב נחמן בר יצחק הוו יצי. היו יושבים. הוו חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב. גם פה שני המוראים יושבים, וחולף על, והולך על פניהם רב נחמן בר יעקב. דייתיב בגוהרקה דדהבה, יושב במרכבה של זהב, ופריס עלי סרבלה דקרתי. מתחת לבד, גלימה בצבע תחלת. בד יקר, תחלת וארגמן. בקיצור, הבחורצ'י כזה, שהיה גם כנראה מקורב
למלכות,
לשלטון, לרש הגולה, נוסע במכונית פאר, באאודי, במרצדס. הוא נוסע, רבה עזל לגבי, רבה הולך לקדם את פניו,
לכבד אותו,
לכבד אותו, אולי לפתוח לו את הדלת, אולי לפרוס לו שטיח אדום, קם לפניו, רב נחמן בר יצחק לא עזל לגבי. הוא נשאר לשבת. כן, חשוב, חשוב. אמר, למה לא? דילמה, מאין שדבר יש גלות ענינו. מי זה הבן אדם הזה? אם לא זיהה אותו, זה בטח מהשלטון. אחד מהחמים.
אז מה הבעיה?
ולכן, היה לו קצת כנראה קושי עם הפוליטיקאים או משהו כזה. עם האנשים האלה, אנשי השלטון, תמיד היה מלחמות ומתח ביניהם, רבה צריך לו, אנא לא צריך לו. מי שיש לו אינטרס, ניגש. לי אין אינטרסים. אני לא צריך ללקק לו. אני לא צריך לשחק אותה קשור אליו. מצטער. וכדחזה דרב נחמן בר יעקב, כשהוא רואה שאומנם זה לא סתם איזה פקיד בכיר, איזה מנכ״ל, כמו שזה רב נחמן בר יעקב, הווה אזיל לגבי. הוא קם והולך
לכבד אליו. אותו.
כן. גלי לדרי. מרים את זרועו.
רב נחמן בר יעקב?
כנראה. רב נחמן בר יעקב מרים את שרבולו, את הבגד, והיד שלו נראית, אמר, סדיה נשיב. אומר, הרוח קדים, שנקראת שדיה, נושבת.
חם מדי.
חם לי מדי. אחרי שהוא אומר את זה, ממשיך רבה ואומר, אמר רבה, אחי אמר רב. באמת ככה אמר רב, יש פה רוח דרומית. אישה מפלת בו, ברוח הזאת. ושמואל אמר, אפילו מרגלית שבים מרכבת בו. ורבי יוחנן אמר, אפילו שכבת זרע שבמאה אישה מסרחת בה. ואת רבה מגיב לדברי רב נחמן בר יעקב, שאומר, וואו, יש פה רוח דרומית חמה מאוד. אומר, וואו, זה רוח מסוכנת. למה? כי שלושת רבותינו, כל אחד אמר אמירה יותר קשה. רב אמר שאישה מפלת בו, שמואל אמר, אפילו מרגלית שבים מרכבת בו, ורבי יוחנן אמר, אפילו שכבת זרע שבמאה אישה מסרחת. אמר רב נחמן בר יצחק, מגיב לו רב נחמן בר יצחק, יש פה גרסה, אם זה בר יצחק או לא, יכול להיות שזה גם היה רב נחמן בר יעקב, בדיון הזה, ושלושתן מקרא אחד דרשו, כי הוא בן אחים יפרי, יבוא קדים רוח השם, ממדבר עולה ויבוש מקורו. ומסביר רב נחמן את הפסוק הזה שמופיע בספר הושע, יבוש מקורו זה מקורה של אישה. ויחרב מעיינו זה שכבת זרע שבמאי אישה. הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, זו מרגלית שבים. זאת אומרת, הוא לקח את הפסוק, הגמרא לא מביאה את כל הפסוק הארוך, כי הוא בן אחים יפרי, יבוא קדים רוח השם ממדבר עולה ויבוש מקורו ויחרב מעיינו, הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, הושע י"ג, ומסביר את הפסוק הזה על שלושת הדברים שהאמוראים הלכו. אמר רבה, מגיב לו רבה ואומר, וואה, הרוח הזאת היא כל כך קשה, עד איסורה הוא דדאי כקראי. כן, החכמי סורה הם אלה שמדייקים בפסוק. מהי כי הוא בן אחים יפרי? מה זה יפרי? יפרי זה מלשון הרפיה. אמר רבה, אפילו שופת בקופינה דמר הרפיה. הקרש שבתוך המעדר, בתוך הברזל, מתרפא מרוב הרוח הזאת. ורב יוסף אמר, אפילו סיכת בדפנה רפיה, מסמר בקיר, נהיה רפוי מהרוח הזאת. ורב אחא בר יעקב אמר, אפילו קניה בקופתא רפיה, קנה בתוך הבד, נהיה רפוי.
כן. מרוב החום כנראה.
מרוב החום, מרוב הרוח הזאת. אלו שתי אגדות שמתייחסות, אם תרצה, למזג האוויר, לרוחות, בעקבות האם אנחנו מעמידים דבר על חזקתו או לא. ואנחנו רוצים לשאול כמה שאלות על האגדה. שאלה ראשונה, מה המשמעות שאחד רוצה לקום בפני גניבה, והשני לא מעוניין לקום בפניו? מה זה מסמל לנו?
דבר שחוזר על עצמו גם בהגדה הבאה.
כן. מה המשמעות שאחד טוען שהוא תלמיד חכם, והשני טוען שהוא בר פלוגתא? נו, אז מה? למה קוראים לו גניבה? מה הוא גונב? למה הם אומרים לו שהם עסקו ברוחות? הם באמת עסקו ברוחות? או שזה היה תירוץ כזה? מה אתם מדברים? מזג האוויר. כן? מה המשמעות של האמירה שלו, של גניבה לגבי רוחות, ובעיקר לגבי מה שהוא אומר לגבי רוח צפונית ודרומית? מה המשמעות הסמלית והרעיונית של רוחות? אנחנו יודעים שרוח זה רוח, משב רוח, אבל רוח זה גם צד. אנחנו רוצים לדבר על צד מערב, אנחנו אומרים רוח מערב. ויש לנו גם שאלות על הסיפור השני. מה המשמעות שרבה ורב נחמן יושבים? עוד פעם, רב נחמן בר יעקב חולף לידם. למה רב נחמן בר יצחק מגיע במרכבה של זהב ולבוש גלימה של תכלת? למה אחד רוצה לגשת והשני לא מעוניין? למה כשהוא רואה במי מדובר הוא קם לקראתו ואומר, אופס, בעצם לא מי שחשבתי? למה רב נחמן בר יעקב כנראה מגלה את זרוע? מה המשמעות הסמלית של גילוי הזרוע? למה דווקא הוא מגלה את הזרוע שיש רוח דרומית? מה הקשר בין גילוי הזרוע לרוחות? מה המשמעות השיח של חכמים אחר כך, שאפילו עובר במאה אישה הניזוק, מרגלית בים ושכבת זרע של אישה במאה? האם יש קשר בין שלושתה? למה דווקא הם? מה מוסיף לנו הפסוק שמעביר רב נחמן בר יצחק לפרשנות של נושא הרוחות? מה ניתן ללמוד, כמובן, מהאגדות לימינו אנו? אז אלו השאלות שיש לנו על שתי האגדות, ושתי האגדות שלמעשה הם בעצם אגדה אחת, עוד מעט נראה למה, אבל הם לא סתם מופיעים אחד אחרי השני גם בגמרא.
מעניין גם, האם יש כאן הדגשה שאחד הוא נגד השלטון והשני הוא חלק מהשלטון?
נושא השלטון כאן הוא דבר מרכזי מאוד שעוד נדבר בו בהמשך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה באגדה, ואנחנו יודעים את שתי האגדות, שני סיפורים בעצם שכמעט מקבילים, יש כאן איזה תבנית שחוזרת על עצמה.
יש פה תבנית שחוזרת על עצמה, ויש פה מספר שחוזר על עצמו. קודם כל התבנית, המבנה של שתי האגדות הוא מאוד מאוד דומה. יש לנו בסיפור הראשון שני חכמים שיושבים, מגיע חכם שלישי, אחד מהחכמים מחליט לקום, והשני לא מעוניין מאיזשהו סיבה. שני הסיפורים זה אותו דבר, רק דמויות שונות. בשני הסיפורים, החכם השלישי מגיע, אומר את דברו, ככה זה אצל גניבה, או עושה מעשה. אצל רב נחמן בר יצחק, הוא מגלה את זרוע. בוא נשים לב שהשיח שמתפתח בהגדה השנייה בין רבה ורב נחמן בר יצחק, כנראה עם רב נחמן בר יעקב, עוסק ברוח הדרומית. בהגדה הראשונה,
רוח צפונית.
ההתמקדות היא ברוח הצפונית והמשמעות שלה. גם ברוח הדרומית, אבל בהגדה השנייה יש כבר פירוט מה הרוח הדרומית עושה. עכשיו בוא נשים לב עוד דבר. בהגדה השנייה שמדברים על רוח דרומית, רבה מביא שלושה חכמים שכל אחד מסביר כמה הרוח הדרומית קשה. אחרי זה, כשאנחנו מביאים פסוק, רב נחמן בר יצחק מביא פסוק, ואומר, הנה, כל אחד למד את הפסוק הזה בצורה אחרת, הוא דרש בצורה אחרת. רבה אומר אחרי זה, מביא עוד שלושה חכמים, או הגמרא מביאה, שכל אחד נותן הסבר, לא רק מה זה עושה, אלא לוקח את החלק של הפסוק שמדבר בין אחים יפרי, ומסביר לנו עוד פעם את המספר שלוש, שלוש אופציות, מה הרוח הזאת עושה.
כמה היא מזיקה.
כמה היא מזיקה. וכמובן יש פה שאלה גדולה מאוד, למה שלוש? אין ספק שיש רמז, אם בסיפורים מדובר על שלושה אנשים, ופה יש שלושה פרשנויות, שלוש כיוונים. דרך אגב, אנחנו מדברים גם על ארבע רוחות.
זהו, חילקנו את זה גם לשלוש פלוס רוח צפון, נכון?
נכון. אז באמת יש פה, אין ספק של המספרים, יש פה משמעות, אולי יהיה לנו זמן להיכנס קצת למשמעות שלהם. אבל מה בעצם יש פה? מה אנחנו יודעים? בואו ננסה לראות, אין ספק שהמוקד פה זה הרוחות. כן, הרוחות שחלקם מזיקות וחלקם לא מזיקות.
יש כאן רמזים גם, כן? חוץ ממזג אוויר?
ודאי. אז בואו נתחיל. אנחנו יודעים שמדברים על צדדים, יש לנו ימין ושמאל, חסד, גבורה. אנחנו יודעים שמעולם לא זזה השכינה מהכותל המערבי. זאת אומרת, השכינה היא תמיד במערב. ארץ ישראל נקראת מערב. לצד מערב יש
יתרון.
יתרונות. כן, בניגוד למזרח, שהשמש זורחת, ואנשים היו משתחווים לשם. היו רואים את זה כעבודה זרה, כמקור האור. אבל הסיפור שלנו לא עוסק במזרח במערב, אלא בעיקר בצפון ודרום.
מצפון תיפתח הרעה.
תיפתח הרעה. מדרום מצד שני.
חוכמה.
חוכמה.
אבל פה זה הפוך.
הרוצה להדרים.
יחכים.
יחכים. אני לא יודע אם זה הפוך. שים לב. רוח, מה אנחנו רואים פה? שרוח צפונית, העולם חייב אותה.
נכון.
ורוח דרומית היא קשה. היא לא רעה. היא קשה.
מעניין.
היא קשה. תראה, מה אנחנו מכירים את המושג קדים? הרי כל הסיפור הזה התחיל בגלל שבשלושה פרקים בודקים את היין בקידום של מוצאי החג, קידום בלשון רוח קדים. רוח קדים, אנחנו יודעים, היא קראה את ים סוף. יש לה כוח, יש לה עוצמות.
השאלה, לאן מנווטים את הרוח הזאת?
האמירה הזאת של רוח קדים היא קשה מאוד, מה היא מסוגלת לעשות? זה אומר שאם הכוח הכי חזק בטבע זה המים, כל השם על המים, אפילו על המים. החיות שמוזכרות בבריאת העולם, התננים הגדולים, פתאום מזכירים אותם בשמם כי הם חיו בים, המים זה כוח טבע איתני. הנה, תראה, יש רוח שמסוגלת לעצור את המים, רוח קדים, להיות חזקה יותר מהמים. אין חוכמות, הרוח עושה הרבה שערות, המושג שערה בא מזה שהרוח מסעירה, הים סוער, כן? ואז האגדה אומרת לנו, מה הרוח הזאת מסוגלת לעשות? אומרים לנו שלושה דברים. לפגוע בשלושה דברים מאוד משמעותיים. עובר במי אמו, שכבת זרע במי אמו, ומרגלית במצולת ים. המחנה המשותף של שלושת הדברים האלה, זה פריון. שלושה דברים שמביאים חיים. שיש לי סמל של ברכה, אם זה הולדת ילדים, ואם זה כסף, מרגלית, שאפילו נמצאת בתוך הים. זה פריון כלכלי. זה אומר שהמרגלית הזאת, אפילו שהיא בתוך הים, והיא כאילו מוגנת בפני המים, המים לא מסוגלים על הרוח. הרוח חזקה יותר מהמים. זה המשמעות של זה. השאלה למה? מה יש ברוח הדרומית שיש לה כזה כוח חזק שהיא מסוגלת לפגוע בהכל. שהיא נתפסת פה כאילו אמרת בצורה שלילית, אבל קשה מאוד. עכשיו תשים לב, הרוח הזאת היא כל כך קשה, יש לה כזה עוצמה, שהיא יכולה מה לעשות? להרפות דברים שהיו מאוד חזקים, כמו הידית של המאדר, כמו היתד שבקיר, או כמו הקנה שמחובר לבגד. קשורים לו חוטים, יש הרפיה.
אז יש גם, פה גם סמליות בשלושה הדברים הללו?
אז כנראה, מה מיוחד בשלושת הדברים האלה? הם חזקים, הם איתנים, והנה יש פה משהו שגורם לרפרוף, להרפיה, למציאות אחרת. זאת אומרת, באה הרוח ונכנסת בין הדברים, ומתחילה להחליש, לרקח את הדברים החזקים שאתה מאוד חייב, כי אם אתה תיקח מעדר והוא לא יהיה חזק, אתה יכול לפגוע במישהו. ואם אתה המקל, המסמר שנמצא בתוך הקיר יהיה חלש,
הדברים יפלו.
הדברים יפלו. כן, או הם יתפרקו. זאת אומרת, הרוח הזאת יש לה כוח לפרק דברים ולהרפות הדברים. השאלה, מה הם בעצם מסמלים הרוחות האלה? עכשיו בוא נשים לב, הרוח הצפונית הזאת, אומרים לנו שחייבים אותה. זה קצת מזכיר לי את מה שאומרים חז"ל, תענית של ישראל ללא רשעים, ללא פושעי ישראל היא לא תענית. עם כל הכבוד מזה שמצפון תיפתח הרעה והרוח הזאת קרה, תדע לך, בלי הרוח הזאת אין לך עולם. אמנם אתה צריך את כל הארבע רוחות, אבל בלי הרוח הזאת, תדע לך, אין לך את העולם. ופה אין ספק שזה לא סתם אגדה שעוסקת במזג האוויר, אלא על משהו הרבה יותר חשוב. עכשיו אני רוצה לקחת אותנו לנושא של הגמרא. הגמרא מדברת, האם אני מעמיד דבר על חזקתו? מה זה להעמיד דבר על חזקה? חזקה זה חוזק. האם הדבר חזק או לא? באים ואומרים לך, תשמע, אין דבר, הרוחות האלה יכולות לשבור הכל. הרוח הזאת, מה זה עמד דבר על חזקתו? אז יש חוזק פיזי, אבל יש חוזק ודאי. יש חוזק שיש לו משקל רוחני. שאני עומד, עמד דבר על חזקתו, אני נותן תוקף לספק שיש לי, האם הפירות היו או לא היו, אני אומר, כן, הם היו. האם בן אדם חי או לא חי, אני אומר, כן, הוא חי. למה? כי יש לי טענה חזקה. והנה, יש פה דיון, מה חזק ומה לא. אומרים, תשמע, בלי הרוח הצפונית אין חוזק, העולם לא יחזיק מעמד. כן, איך הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, בלי רוח צפונית, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. ומצד שני, הרוח דרומית הזאת
היא חלק מה...
היא חלק מהעניין, והיא פוגעת כל בכל בכל חזקה. והשאלה הגדולה, כמובן פה בסיפור, זה מה הוא בא ללמד אותי, ומה הרוחות האלה, לאן הרוחות האלה נושבות.
תרתי משמע.
תרתי משמע, לאן הם לוקחות אותנו, מה זה המזג האוויר שיש פה, וכמובן עוד לא עסקנו בשאר תכני האגדות.
אולי עוד נוסיף שרב נחמן הוא הרי מרים את השרוול ומראה את הזרוע. אנחנו יודעים שהזרוע זה כוח, חזק.
נכון, יד חזקה.
כן.
אין ספק שהנושא של חוזק הוא קיים פה. ובוא נוסיף, כבר נרמוז הלאה, מדובר פה על שלטון.
נכון.
אנשי שלטון הם אנשים חזקים. מה חזק, מה לא חזק. אז בוא ניכנס הלאה ונראה את עומק האגדות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב אוהד תהרלב, ואנחנו עכשיו רוצים להעמיק עוד באגדה הזאת. בגלל המבנה הכפול של שניים ושרואים אדם אחד, זה קם, זה לא קם, זה מכבד, זה לא מכבד, זה לוקח אותנו ישר לשאלות של מחלוקות, בחירות, אני בוחר את זה, זה מה השלטון, זה לא מה השלטון. מה קורה פה?
תראה, אני חושב שיש לנו פה סוד באגדה שלוקח אותנו למשהו מאוד מאוד קיומי. מה יש לנו פה בעצם? בואו נקלף את הקליפות. יש שני אנשים שיושבים, מדברים אחד עם השני, ופתאום מגיע בן אדם שלישי. וזה אומר, אתה רואה את זה ככה וככה. והשני אומר, לא, זה ככה וככה. זאת אומרת, אחד יש לו כאילו עין טובה, זה בר אוריאנו, בואו נכבד אותו. והשני אומר, זה לכבד?
הוא ביקורתי.
הוא גורם למחלוקות, הוא אופוזיציונר, כל היום חולק. כן. פוליטיקה. זאת אומרת, מגיע אם תרצה, בסיפור הראשון, אדם שנלחם בפוליטיקאים, בשלטון, בממסד. ואחד אומר, וואלה, איזה בן אדם גדול, כל הכבוד. השני אומר, זה כל היום יש לו עין רעה לשלטון. גם בסיפור השני אותו דבר. יושבים שניים, מדברים, פתאום מופיע אחם, שאנחנו לא יודעים מי הוא, ברכב שרד.
כן.
אחד אומר, וואלה, מתחיל לרוץ אליו. כשאני אומר, אני צריך לרוץ אליו, מה קרה? אני צריך אותו? הכל אינטרסנטים. הפוליטיקאי הזה יפתח לי את הדלת, יסתכל עליי, אם הוא צריך אותי, לא רוצה לקום. עכשיו, בסיפור הראשון, מה שקורה, הם מדברים ביניהם, ופתאום מגיע בן אדם השלישי.
הוא ניגש אליהם.
הוא ניגש אליהם, שואל אותם, במה אתם עוסקים? והם לא רוצים לשתף אותו, כמובן, הוא עוסקים במזג האוויר. והוא אומר, אתם עוסקים במזג האוויר, בוא אני אגיד לכם משהו. כן, אני אחדש לכם משהו. תדעו לכם שרוח צפונית היא כזאת וכזאת, העולם לא יכול בלעדיה, מצפון תיפתח הרעה, אבל אי אפשר, אבל מצד שני, הרוח הדרומית היא הכי קשה מכולם, עד כדי כך. ככה, זה הדיון. כן. ומביאים פסוק, איך שהיא בעצם מחריבה. זאת אומרת, בא הבן אדם השלישי שקוראים לו גניבה, ואומר, העולם הוא דיכוטומי. יש טובים ויש רעים, יש רוח צפונית ורוח דרומית, העולם לא יכול להיות בלי הרוח הצפונית, והרוח הדרומית היא הכי קשה מכולם. אם אני אקח את המשמעות של המשל אולי, אי אפשר בלי הרשעים, אי אפשר בלי הצפונים. ותדעו לכם, אומר הגניבה הזה, שהוא בעצם בר פלוקטה על השלטון, אופוזיציונר ידוע, הרוח הדרומית היא הקשה מכולם. רוח דרומית, אולי הוא לוקח את זה. החכמים שבאים, הרוצה להחכים ידרים, החכמים!
הם הבעייתיים ביותר.
הם הבעייתיים ביותר, הם הקשים ביותר. הם גורמים לנו לכל הצרות. כן, לולי המלאך שקוראים לו ברנץ, הוא אחרת המצב שלנו היה קשה מאוד. יש מישהו שיוצר אותם. זה המבנה הראשון. המבנה השני זה סיפור קצת אחר, כי בעצם באים, רואים מישהו מהשלטון, רכב שרד.
יש נטייה להתחבר אליו.
יש כאלה שרצים להתחבר אליו, אוהבים להתחבר אליו, אוהבים, אם תרצה קצת, להתחנף אליו, כי הם צריכים אינטרסים, יש לך שבו, תעזוב אותי מהם. פתאום מתברר שאומנם יש שם מישהו החם, אבל אפס, זה לא סתם החם, זה רב נחמן בר יעקב. ואז רב נחמן בר יצחק רץ אליו. איך שהוא מגיע אליו, הוא מרים את זרועו. ואז, כי יש פה רוח מאוד מאוד קשה. מה זה הרוח הקשה הזאת? שבאמת פוגעת בפריון, בדברים הכי חשובים. מה זה הרוח הקשה הזאת שמפרקת את כל הדברים החזקים שאמרנו? אני רוצה להסביר שהרוח הקשה הזאת זה הפילוג. הרוח הקשה הזאת,
המחלוקת,
הרעה, שבעצם פוגעת בדברים הכי חזקים. הרי אמרנו שהבסיס שלנו זה עמד דבר על חזקתו. היא פוגעת בדבר הכי חזק, הכי, הכי, הכי קשה. איזה פסוק מביאים לנו בסיפור השני, שרוצים לדרוש את מה הרוח הקשה הזאת עושה, שהיא פוגעת בדברים הכי עמוקים. כי הוא בר במאי אמו, ושכבת זרע במאי אישה, ומרגלית בים, אף אחד לא רואה אותם. אף אחד כמעט לא יודע מה קורה שם. והנה הרוח הזאת גורמת לפגיעה הכי קשה בפריון. מה הפסוק שמביאים לנו? הפסוק שמביאים לנו זה פסוק בהושע, כי הוא בן אחים יפרי. כן? שהמשמעות הפשוטה בהושע, שהרוח קדימה הזאת היא משולה לאויב, והיא יכולה לפגוע בנו מאוד, מה האויב הגדול שלנו? יש משהו בין אחים,
וואו.
שיכול להרבות, לפרוט, להביא ברכה, ויש משהו בין אחים, שיכול להפוך, להרפות, ולפגוע בדבר הכי חזק. זה הפסוק.
בהושע.
בהושע שאנחנו מביאים. זאת אומרת, הפילוג הוא האויב הכי קשה ביותר, שבסוף בסוף פוגע גם בברכה של הפריון, ואם תרצה, גם בברכה הכלכלית, בכל הברכה החומרית. אם תרצה, הוא גורם לרפיון, רפיון שיוצר חולשה. לפעמים הרפאיה יוצר, רפואה זה מלשון הרפאיה, היא יוצרת איזשהו חוזק, אבל פה זה יוצר חולשה. הוא מרפא את הכל וגורם להכל פילוג. והכל ממה מתחיל? שבא בן אדם ואנחנו מתחילים להכניס אותו למגירות. זה במגירה X, הוא תלמיד חכם, לא, הוא שייך למפלגה הזאת.
הוא משלנו, הוא לא משלנו.
הוא משלנו, הוא לא משלנו. עכשיו תשים לב איך קוראים לחכם הזה בסיפור הראשון, קוראים גניבה. לו גניבה. למה גניבה? יש פה משהו סמלי. הבן אדם הזה, הוא גונב, לוקח לנו משהו.
הוא מתנגד אלינו, אז הוא גונב אותנו?
אם תרצה, הוא גונב את האחדות, אבל מה זה גנב? גנב זה אדם שחי מאחרים. הוא לא חי מהחלק שלו, הוא לוקח חלק שהוא לא שלו. כאילו אומרים לי האופוזיציונרים, ממה הם חיים? מעצם זה שהם יכולים לחלוק על מישהו אחר.
כן.
אם היית מסתפק בשלך, היה מצוין. שמעתי פעם, בשם אף שקול, אני אזכיר את שמו כדי להביא גאולה לעולם, קוראים לו עמיחי רסלר, שהוא מסביר מה הפשט, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, תמיד הסברנו שהכוונה בחלקו בחלק שני, איזה הוא עשיר השמח בחלק של החבר שלו.
וואו.
שאני שמח בחלק של החבר שלי, אני באמת בן אדם עשיר. זאת אומרת, באמת, באמת לשמוח בחלק של כל אחד. הוא כזה, והוא כזה, והכל בסדר. ברגע שאתה יוצר, נהיה אופוזיציונר, אתה לא שמח, אתה חי על חשבון, על חשבון אחרים. וזה בדרך כלל המערכת היחסים שלנו לשלטון, כי תמיד יש מתח בין הממסד והשלטון לבין הניתנים שלו. אז הסוגיה הזאת הייתה מאוד, הסיקה את חזל, הסוגיה הזאת מאוד הסיקה את חזל, כי הרבה פעמים חלק מהחכמים, אם היו חלק מהשלטון, הרי מראו כבר שגניב החלק עליו, היה גם תלמיד חכם, אבל הוא היה ריש גלותה. חלק מהחכמים, בואו נגיד ככה, היו חלק מהפוליטיקה, חלק מהשלטון, חלק לא בחרו. ועד היום המתח הזה קיים. מה שהאגדה הזאת באה ללמד אותנו ולומר לנו, תדע לך שהרוח הדרומית הזאת, שאם תרצה ההתחכמות הזאת, היא מייבשת, היא קשה, די נמאס לנו. ואותי זה לקח כמובן, כי המשנה אומרת בשם רבי יהודה, שבמוצאי חג, שמחת תורה, יש רוח קדים, שזה סוף תקיפת תמוז. שמה היין יכול להחמיץ. אז יש פה גם משהו סמלי. אדם יכול להחמיץ, להיות טוב או לא טוב, טעים או לא טעים, אם האם רוח הקדים הזאת, הרוח הדרומית הזאת, שמייבשת, שמפלגת, שמרפא כל דבר, כל דבר חזק, קיימת או לא קיימת. אז שורש הרע זה הפלוקטה, זה המחלוקת, זה השסע, זה השפיטה שלנו להכניס את האנשים האלה למגירות כאלה או אחרים. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד עד מחר, אפרופו בחירות, צריך להחליף את כל ה-120 אנשים האלה, צריך להביא אנשים חדשים. כל בחירות בעצם אומרים לך, בבקשה, אתה תבחר אותנו. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, מאחריות. אחריות שלנו.
אנחנו הבוחרים.
אנחנו הבוחרים. אתה לא יכול לבוא בטענות לאף אחד. אתה יודע, גם קצת צורם לי באוזן, המדינה נכשלה, המדינה אחראית, המדינה צריכה לדאוג. צריך לשנות את הסוויץ'. מה זה המדינה צריכה לדאוג? אתה זה המדינה. אי אפשר לזרוק את הכל על כולם. כולם אחראים, אין דבר כזה. כל אחד צריך לקחת אחריות. מה שראינו בשמחת תורה, בשנת תשפ"ד, בשנה הזאת, הקשה הזאת, תהיה לנו ביקורת קשה על השלטון, על הפוליטיקה, על הכל, מה שקרה, המציאות גרמה לכל אחד מאיתנו לקחת אחריות. מי זה שרץ להילחם ולהציל, ואנשים נפלו בגלל זה, עד אלה שהלכו להכין אוכל, וכל אחד רצה להרגיש, כל אחד לקח אחריות. אחריות היא שלנו, אין מה לעשות. אתה רוצה להחליט, אז תבוא אתה, בוא נראה אותך נכנס לתמונה. בוא נראה אותך, ותמיד תמיד שיח קרוב, שים לב, מדובר שהחכמים האלה מתקרבים, נכון. פתאום הם רואים,
או משהו ש... אחר.
משהו אחר. כשאתה מסתכל מרחוק, אתה שופט, שפתאום או גניבה מגיע אליהם, או הם מגיעים לרב נחמן בר יעקב, פתאום אפס העסק הזה יוצא. יש פה משהו מאוד סמלי. רב נחמן בר יעקב מגלה את זרעו. גילוי הזרוע, זה כמו שאמרת, זה חוזק יד, אבל גילוי הזרוע יש לה משמעות של אחווה, של הושטת יד לשני.
וואו.
וכשהוא מושיט את היד, הוא אומר, כשלי חם, כשאני רואה את הרוח הדרומית הזאת, מה, מה אני צריך לעשות? להפשיל את השרבול, להושיט את היד לשני, וזה התרופה מול הרוח הקדים שפוגעת ומקלקלת את הכל.
להפשיל שרבולים זה גם עשייה.
משהו סמלי מאוד לקחת אחריות.
תודה רבה לך, הרב אוהד תרלי, ראש מדרשת אות לידנבאו.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחבותה הבאה.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.